אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
במרחק של כמה שעות טיסה מישראל נמצאת מדינה שכולנו מכירים אבל לא יכולים לבקר בה עדיין, איראן. אז את זה שאיראן מהווה איום משמעותי על מדינתנו הקטנה, כולם כבר יודעים, בין אם דרך הפרוקסיס שלה ובין אם דרך מתקפה ישירה, אבל עד כמה האיום הגרעיני שלה קרוב. בימים אלו מתקיים מסע ומתן אינטנסיבי עם ארצות הברית שבמרכזו מתקני הגרעין שלה, וכאן נכנס לתמונה גם העמדה האסטרטגי של ישראל. בפרק הזה של אקדמיקס נצלול לעומק שיחות הגרעין הנוכחיות, נבין איך הכל התחיל, מה עומד על הפרק וכיצד ירושלים יכולה לנצל את שעת הכושר הדיפלומטית והביטחונית. על כל השאלות האלו ועוד נדבר עם דוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים ולביטחון לאומי מאוניברסיטת רייכמן. מה שלומך עופר?
הרוב טוב.
הרוב טוב זה טוב, כיף שבאת לפה להתארח. טוב, אז היום אנחנו מדברים בגדול על איראן ועל תוכנית הגרעין האיראנית, ואני, קודם כל אני אשמח שתספר על עצמך קצת, ואחרי זה קצת על הרקע ההיסטורי באמת של כל מה שקורה עם התוכנית הגרעין, ממש לאנשים שאין להם מושג.
אוקיי, דוקטור עופר ישראלי, בתחומי היחסים הבינלאומיים, קבלת החלטות במדיניות חוץ, המזרח התיכון בהיבטים של היחבל, ביטחון לאומי, פה מאוניברסיטת רייכמן, ועוסק לא מעט בתחומים האלה של המזרח התיכון, כפי שאמרתי, בהיבטים של היחסים הבינלאומיים, בתוך זה איראן, וכמובן תוכנית הגרעין שלה, וההשפעות שלהם נגיד על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל ושל הסביבה כולה.
אז טוב, יש הרבה השפעה על הביטחון של מדינת ישראל, וגם נגיע לזה, אבל באמת אשמח אם תוכל לספר לי כזה, איך הכל התחיל מבחינת תוכנית הגרעין, ואיך זה הושפע מהמהפכה שהייתה ב-79?
כן, המהפכה בעצם הביאה לשינוי פרדיגמטי, הייתי אומר, בהתנהלות האיראנית בסביבה. היה להם ניסיונות עוד לפני שנות ה-70, לפחות לפי מה שפורסם, לפתח מיזמים גרעין, מיזם גרעין כזה או אחר, אבל עם נפילת השעה, 79, עליית חומייני, בעצם המהפכה האסלאמית, ראינו שהאיראנים למעשה עברו למדיניות, הייתי אומר, של התרחבות והשפעה על כלל המרחב, כולל הגדרה שלהם למעשה להפוך את המרחב ליותר שי, וכמובן מעבר אפילו למרחב המזרח תיכוני. עם הזמן הם הגיעו למסקנה שאחד הכלים שיאפשרו להם אחד, לשמר את המשטר, קרי, לספק להם סוג של חסינות מפני מעורבות חיצונית עד כדי הפלת המשטר, ויכולת להרחיב את ההשפעה שלהם, השפעה של בעצם ההשפעה של שהם הביאו עם המהפכה האסלאמית, הכלי האמצעי המשמעותי ביותר זה בעצם פיתוח של תוכנית גרעין, נגיד, על ענפי השונים, והם התקדמו לשם בצורה כזו או אחרת, נגיד, עקב בצד אגודל, תוך כדי שהם למעשה משתדלים לאורך שנים לא לחרוג מהנורמות, נגיד, המקובלות במזרח התיכון, סליחה, ביחסים הבינלאומיים, לפיתוח של נשק גרעיני. התפיסה אומרת שבעצם יש 5 מעצמות מוכרות, שהיו עם נשק גרעיני, נגיד לאחר מלחמת העולם השנייה פלוס, ומדינות נוספות לא רשאיות לפתח למעשה מיזם, נגיד גרעיני, למטרות מלחמה או מיזם צבאי. והם עשו את זה בצורה כזו או אחרת, עד שלמעשה אנחנו נמצאים היום באיזושהי נקודת מפנה, שבטח נרחיב עליה תכף.
טוב, אבל הם לא המדינה היחידה שמפתחת גרעין בלי רשות, אפשר לקרוא לזה. כאילו יש עוד מדינות שהן לא 105 שמפתחות, אז למה נטפלים במרכאות דווקא לאיראן?
קודם כל נטפלו, על פי מה שאת אומרת, במונח הזה נשתמש, גם למדינות אחרות, זאת אומרת צפון קוריאה שהיא מדינה גרעינית, שיתו עליה סנקציות משמעותיות לאורך שנים, ניסו למנוע ממנה לפתח, ואחרי שהיא פיתחה, כפי שאמרתי, שיתו עליה סנקציות, היה את תוכנית הגרעין של לוב, שגם האמריקאים נכנסו לעובי הקורה ובעצם פעלו לנטרול שלה. מדינות אחרות, לא נרחיב יותר מדי, אבל כמובן יש עוד 3, נגיד 2 פלוס 1, שזה הודו ופקיסטן, שאנחנו דרך אגב נמצאים עכשיו בתוך איזשהו עימות ביניהן,
כן.
שהן מעצמות די גדולות, לפחות הודו מעצמה גדולה, ופקיסטן מדינה גם לא קטנה במיוחד, הם פיתחו נשק גרעיני, הצעירו עליו, וגם הן סבלו לאורך הזמן מסנקציות כאלה ואחרות, וישנה עוד איזו מדינה אחת מוכרת בצורה כזו אחרת במזרח התיכון, שגם לה מייחסים בעצם ארסנל גרעיני, אבל ההבדל בין אותה מדינה לאיראן או למדינות אחרות, שבעצם אותה מדינה הלכה על מה שנקרא מדיניות של עמימות, היא לא מצהירה שיש לה או שהיא מחזיקה בנשק גרעיני, והיא לא מצהירה שהיא לא מחזיקה, ולכן האזור דמדומים הזה נגיד מאפשר לעולם המערבי בדגש על ארצות הברית, להמשיך ולקיים איתה יחסים נגיד תקינים.
אז באמת דיברת על העמימות וקראתי שעשית מחקר בנושא, באמת שיש נגיד את איראן שיש לה בפומבי מצהירה שיש לה גרעין ויש לה תוכנית.
יש לה תוכנית, אין לה נשק גרעיני, לפחות היא לא מצהירה על זה.
ומדינה אחרת שנוקטת בעמימות, בגישה בעמימות, ולא אומרת אם יש לה ולא אומרת שאין לה. ואני רוצה לשאול איך זה באמת משפיע על מדיניות. זאת אומרת, למה לנקוט בגישה כזאת ולמה לנקוט בגישה כזו?
אז כך, קודם כל לגבי מדיניות העמימות, במחקר אני כתבתי את זה בצורה מפורשת, שזה לאחד מהתרומות, הייתי אומר, התיאורטיות המשמעותיות ביותר של מדינת ישראל לתיאוריה של היחסים הבינלאומיים. ולמה? בעצם אנחנו בעולם הזה של היחסים הבינלאומיים, אנחנו מגלים שהרבה מהתופעות מוסברות מאיזושהי תופעה שמוגדרת דילמת הביטחון. זאת אומרת, מדינה אחת מתחמשת, מאיימת על מדינה אחרת או מדינות אחרות, והן מתחמשות בתגובה, ולאחר מכן נכנסים לאיזשהו מרוץ חימוש כזה, שבסוף התהליך כולן יכולות להיות פחות בטוחות, או לפחות המדינה שהחלה בתהליך הזה. במקרה הזה, המדיניות הזאת, מדיניות העמימות, למעשה ביטלה מהצד השני, במקרה הזה מדינות ערב, ונגיד האסלאם, כולל איראן וטורקיה, את הצורך להיכנס למרוץ החימוש הזה, כנגזרת מדילמת הביטחון, ולכן החשיבות של האסטרטגיה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. היא בעצם מנעה, כפי שאמרתי, בצורה כזו או אחרת, מהצד השני, באופן כללי, אסלאם, מדינות האסלאם, ערב והאסלאם, להתחמש בנשק גרעיני, או לפעול להתחמשות יותר אגרסיבית בנשק גרעיני, וכמובן גם לאיים על ישראל בתורם. אז למעשה זו התרומה, ולכן מדינת ישראל נקטה במדיניות הזאת. צריך רק להגיד עוד נקודה אחת, המדיניות הזאת בעצם התהוותה. היא לא הייתה מתוכננת, לא ישבו טובי מוחותינו והגו אותה, היא התפתחה תוך כדי מאיזושהי אמירת אגב של פרס בזמנו שהיה בתוך המערכת, ולמעשה לאחר מכן מדינת ישראל הבינה או התאהבה בה במדיניות הזו, באסטרטגיה הזו, ובעצם דבקה בה והמשיכה בה.
אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על איראן, שוב נחזור כזה לעניין הזה, מה אתה חושב שהסיבה שאיראן באמת מפתחת את הנשק הגרעיני, האם זה באמת מרוץ חימוש, או שהיא באמת רוצה לפגוע בנו כשהיא תרצה בכך, או באמת בעניין של גרעין אזרחי?
אז בואי נתחיל, אני לא רוצה לספור, אנחנו נספור תוך כדי. אמרתי את זה כבר לפני, המטרה הראשונה בעצם שימור המשטר. הם מבינים, יש להם את המקרה נגיד של לוב 2003, אחרי הפלישה האמריקאית לעיראק, ובעצם הפלתו של סדאם חוסיין, ולאחר מכן האמריקאים איימו בצורה כזו אחרת על קדאפי בלוב, שאם הוא לא יתפרק מהנשק הגרעיני, בעצם הם ייכנסו למהלך כזה או אחר. בסוף התהליך הוא כן יתפרק מהנשק הגרעיני, ולמעשה האמריקאים נכנסו ו הפילו אותו ואת המשטר שלו. דוגמה מהצד השני של העולם, זה למעשה צפון קוריאה, שכן הייתה חמושה בנשק גרעיני, ולמעשה האמריקאים נמנעו בכל דרך בעצם להיכנס איתם לאימות צבאי, והלקח אצלם נלמד. זאת אומרת, אם אתה רוצה סוג של חסינות למשטר, הנשק הגרעיני בעצם יספק את זה. אז זה נגיד הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה כמדינה, מעצמה אזורית, כן? שרואה את עצמה מעצמה עם למעשה שורשים היסטוריים של אלפי שנות ציוויליזציה פרסית סלש איראנית, והמדיניות המוצרת שלהם לאחר המהפכה בעצם להתרחב, מה שנקרא מדיניות ריוויזיוניסטית, להרחיב את ההשפעה שלהם, להיכנס למדינות, לחולל בהם משברים ולהשתלט על מדינות בצורה כזו אחרת, כמו שראינו בלבנון, בתימן, בסוריה, בעיראק, בצורה כזו אחרת, אז למעשה הנשק הגרעיני מספק להם גם אמצעי, אם כדי איום, כן, נדבר על מקרים עתידיים, איום בשימוש בנשק גרעיני, עצם העובדה שמדינות תדענה שאיראן מחזיקה נשק גרעיני, אז בעצם תימננה מלפגוע בהן, להתעמת איתן וכן הלאה. ואולי הנקודה השלישית שהיא גם מתחברת, זה בעצם אם מדינות בנות מאות ספורות של שנים, לדוגמה ארצות הברית, כן, שמענו את זה רק לא מזמן מבכיר איראני שאמר, מה לכם אומה שקיימת 250-300 שנה, לקבוע לנו אומה שהוא דיבר על עשרות אלפי שנים, בוא נדבר על 3,000 שנה, שזה מה שמקובל באיראן, איך יכול להיות שלנו, אתם לא תאפשרו לפתח נשק גרעיני, עם, בעצם עם ההיסטוריה הארוכה הזאת, בעוד אתם, אומות שלא מכבר עליתם לבמה העולמית, בעצם יהיה לכם נשק גרעיני וגם תקבעו את החוקים. אז הנה נתנו פה
יש בזה מסגרת. משהו.
כן, יש בזה משהו. אם אנחנו מסתכלים על, בעצם על התפיסה לפי המדיניות ונגיד מדיניות החוץ, כן? כפי שאמרתי, תחום שאני מלמד אותו פה כבר מעל עשור, מושפעת רבות מתפיסות בעצם תפיסות פסיכולוגיות של מנהיגים ותרבות וכן הלאה, אז ודאי שבעיניים שלהם יש בזה לא משהו, יש בזה אפילו לא מעט.
אז באמת אמרת שארצות הברית לא נכנסת כרגע למאבק פיזי, לא עם צפון קוריאה ובטח שלא עם איראן עכשיו, אז באמת המאבק ביניהם הוא דיפלומטי, הם נוקטים בשיטות אחרות, הם בעצם מנסים להגיע איתם לאיזשהו פתרון שמוסכם על כולם, ואני אשמח כזה שתספר לנו מתי זה התחיל, מתי התחילו השיחות, התוכנית הראשונה שהייתה וכזה בגדול.
אז ככה, קודם כל נבין שעוד פעם ביחסים הבינלאומיים ובתהליכים של קבלת החלטות ביחסים הבינלאומיים, לא תמיד מפעילים כוח צבאי, כדי להשיג את המטרות. הרבה פעמים בצורה סיבובית, נגדיר את זה ככה, או בשימוש באמצעים אחרים, דיפלומטיים, אולי כלכליים, וכן הלאה, ניתן לפעול להשגת אותן מטרות, ובעצם הגישה הזו, הנקיטה במדיניות הזו, היא ברוב המקרים גם הרבה יותר זולה, גם כלכלית, גם חלילה בעיבוד של חיילים,
מלחמה זה דבר יקר.
יקר, כן, בכל דבר, גם בדם וגם בדמים, כמו שאומרים ביהדות, זאת אומרת, גם בכסף וגם בדם ממש. ולכן התפיסה הזאת היא מקובלת. אמריקאים שנמצאים כרגע בתוך, נגיד, בעיצומו של מהלך, שלמעשה מצד אחד הם מציגים איום מאוד מאוד משמעותי, עם הצבא של פלטפורמות צבאיות, נוסעות מטוסים, מפציצים, במרחב המזרח תיכוני, תוך למעשה שידור של מסר מאיים מאוד מאוד מובהק כלפי איראן, מצד אחד, הם גם נמצאים איתם בסוג של תהליך כזה או אחר של מסע ומתן, שבסופו הם מצהירים, כן, שהם מבקשים מהאיראנים למעשה להתפרק מהנשק הגרעיני, או בעצם לא מהנשק הגרעיני, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, לפי מה שמפורסם, מהיכולות הצבאיות שבסוף התהליך יאפשרו להם לפתח נשק גרעיני, כן? ובעצם, אם זה יתבצע, הם יסירו את האיום. לאורך השנים, כבר הייתי אומר משנות ה-2000, למעשה האמריקאים נכנסו לעובי הקורה, וניסו בצורה כזו או אחרת להוריד את איראן מהשאיפות הגרעיניות שלה. זה בעיקר התחיל, נגיד, לאחר מלחמת ארצות הברית בעיראק 2003, ששם דווקא האיראנים היו אלה שיזמו סוג של שיח, ניסיון לשיח עם האמריקאים, ובוש הבן, הנשיא האמריקאי בוש הבן, למעשה דחה אותם, ובמעלה הדרך נשיאים אמריקאים, נגיד בסי, עם הנשיא אובמה, שלמעשה נכנסו למהלך של מסע ומתן, והביאו לעולם את אותו הסכם, בעצם של המעצמות, ארצות הברית, מה שנקרא 5 plus 1, ארצות הברית ומעצמות נוספות, אל מול איראן ב-2015, שהמטרה שלו למעשה הייתה, נגיד מה התוצאה שלו, בעצם התוצאה הייתה הקפאה של מיזם הגרעין פלוס מינוס בצורה שהוא היה עם כל מיני שינויים כאלה ואחרים למספר עשורים, עשור וחצי ויותר בכל מיני תחומים. אממה, 2018, הנשיא הנוכחי, כן, בקדנציה הקודמת שלו, הנשיא טראמפ, 2018, למעשה ביטל את המחויבות האמריקאית להסכם, יצא מההסכם, ולמעשה ההסכם מול איראן, הסכם הגרעין, ה-JCPOA, קרס. מה שהוביל את איראן, למעשה, להיות יותר משוחררת, ופחות נמצא תחת, נגיד, תחת לחצים שההסכם השית עליה, והרגישה יותר חופשייה, התקדמה במיזם, ולמעשה הרחיבה אותו בצורה כזו או אחרת, וטראמפ בקדנציה הנוכחית שלו נכנס לתפקיד בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, נחושה ואגרסיבית, כמו שאנחנו יודעים, מהימים שבהם הוא למעשה ביקש להפוך חזרה את הקערה, והציע לאיראנים דברים כאלה ואחרים. אנחנו לא בדיוק יודעים מה יש או מה מתנהל בתוך חדרי החדרים, אבל בסוף התהליך, לפחות ההצהרות של הנשיא טראמפ ובכירים אחרים אמריקאים, הם אומרים שלמעשה הם עומדים או יעמדו על נושא אחד בלבד, קרי מניעה מאיראן פיתוח של נשק גרעיני, קרי פגיעה ביכולות הצבאיות נגיד של מיזם הגרעין.
אז טוב, לפני שנגיע באמת למה שקורה עכשיו, למה אובמה הרגיש צורך להיכנס להסכם אחרי שבעצם לא היה אחד כזה לפניו?
תראה, אני חושב שההיסטוריה קצת מוקדמת לקבוע בצורה נחרצת, אבל ממה שאנחנו יודעים, האמריקאים הגיעו למסקנה שאין להם אינטרס במהלך צבאי אל מול איראן, לא מהלך אמריקאי בוודאי, אבל גם לא מהלך ישראלי כנגד מיזם הגרעין האיראני, והם הגיעו למסקנה שניתן או צריך לפנות לאפיקים אחרים, כפי שאמרתי, לא צבאיים, כדי להשיג את אותה מטרה, קרי ניטרול היכולת הגרעינית הצבאית של איראן. למה זה קרה? חלק מהעניין היה נבע מכך שלמעשה ההצהרות וההתנהלות הישראלית בנושא היו מאוד נחרצות. הנשיא אובמה למעשה הבין שאם הוא בעצמו לא ילך לכיוון של הסכם, הוא יכול להתעורר עם איזושהי תקיפה או יום לאחר תקיפה ישראלית באיראן, שלמעשה תאלץ
שאנחנו נתקוף.
כן, ישראלית באיראן, כן, שתאלץ את האמריקאים בצורה כזו אחרת להיכנס לתוך הקלחת, וכפי שאמרתי, בהבנה שלהם, זה היה מנוגד לאינטרס האמריקאי. אז זה חלק מהסיבות שהייתי אומר נמצאות על השולחן.
הבנתי. וטוב, גם אמרת שטראמפ באמת נכנס בצורה סופר אגרסיבית במהלך המאה הימים הראשונים שלו, ואפשר להגיד שהוא די יורה לכל הכיוונים, עם המדיניות שלו בכל התחומים, הרבה במזרח התיכון, וממה שאני כזה קצת הסתכלתי, הוא ניסה הרבה הרבה דברים, ניסה לפתור כל מיני דברים, ונראה שבינתיים ללא הצלחה משמעותית. אתה יודע מה הגיים פלן שלו? כאילו, מה הוא מנסה לעשות?
לפני שאולי נגע בזה, נגיד שככה, הוא ירה להרבה כיוונים. נגיד, הוא התחיל עם הסיפור האוקראיני, המשיך נגיד עם המיסים, או המכסים יותר נכון, עבר למזרח התיכון, איראן, כרגע הוא נכנס לסוגיה הפלסטינית, והוא לא, כן, הוא לא הצליח יותר מדי, הסעודים כמובן, הוא לא הצליח יותר מדי להביא תוצאה עם אף אחד מהנושאים הללו. אבל צריך לשים לב, בתוך כל המרכיבים הללו, בתוך כל נגיד הסוגיות השונות, שבהם הוא עוסק, הסיכוי להביא דווקא תוצאה חיובית בעיניו, הוא במקרים שבהם ישראל מעורבת. ולמה? כי אנחנו החוליה החלשה. זאת אומרת, ללחוץ על האוקראינים והרוסים, הוא יכול עד רמה מסוימת. ללחוץ על האיראנים, הוא יכול עד רמה מסוימת. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כולל הפלסטינים וחמאס. הנקודה או החוליה החלשה היא ישראל, כי למעשה...
למה?
כי יש לו הרבה מנופים, מנופי לחץ משמעותיים ביותר, גם על מדינת ישראל ועל ראש הממשלה. אפשר לדבר על וטו אמריקאי, שאם למעשה האמריקאים רק יאיימו בכך שהם לא יטילו וטו אמריקאי על מהלכים כנגד ישראל באום, זה יערער פה את כל תפיסת הביטחון. כמובן, בלימה או עצירה מוחלטת של, או בלימה עד עצירה מוחלטת של תמיכה צבאית אמריקאית, ואולי אמירות אפילו כנגד ראש הממשלה עצמו, שעלולות עשויות למעשה לערער או לפגוע במעמד של ראש הממשלה בתוך מדינת ישראל. ולכן, היכולת והמנופים האמריקאים אל מול ישראל הם מאוד מאוד משמעותיים, ולכן הצפי שלי, אני אפילו הייתי אומר תחזית, בעצם אני צופה שזה מה שיקרה. זאת אומרת, מה? האמריקאים, הנשיא טראמפ שנמצא עכשיו בסעודיה, היה בפגישה עם יורש העצר MBS, ועם שני שחקנים אחרים, נוספים, מעבר לנשיא לבנון, כן? גם נשיא סוריה, וגם אבו מאזן, ראש הרשות הפלסטינית. מי לא הוזמן למסיבה הזאת?
אנחנו.
אנחנו, וגם מדלגים עלינו בחזור כנראה, ואם... המנהיגים הללו, ברשות MBS, ברשות יורש העצר הסעודי, יציגו לו תוכנית שהיא תוכנית סבירה, כן? שתייצר לו פה סוג של תחזית לעתיד טוב יותר, שבו הוא יצליח להפחית את האימות הישראלי-ערבי בכלל, כן? או ערבי-ישראלי, כל אחד מהצד שלו, כולל פתרון כזה או אחר לסוגיה הפלסטינית, והוא יצליח לקשור בתוך זה, את התוכניות שלו במפרץ, עד כדי, נגיד, נורמליזציה, לפחות תיאורטית, עם ערב הסעודית, ישראל וערב הסעודית, אני חושב שהוא ידע בצורה מאוד נחרצת להציג את זה לראש הממשלה, ואם ראש הממשלה לא יקבל את זה, להציג את זה בעצם מעל ראשו של ראש הממשלה, ולמעשה להעביר את את הסיכון, כמו שנקרא ביחסים הבינלאומיים, או במילים אחרות, את תפוח האדמה הלוהט, מהסביבה, לידי ישראל ולידי ראש הממשלה נתניהו.
זאת אומרת, הוא מאוד מאוד רוצה איזשהו הישג להראות שהוא עושה, והוא רואה במהלך הזה פוטנציאל, ואפשר להגיד שלפני כן כל העניין עם הסעודים, אנחנו כן נקשרנו שם באיזושהי דרך, והפתרון, ניסו להכניס אותנו כסעיף, שכל ההסכם יהיה קשור בזה שאנחנו נקיים בעצם נורמליזציה איתם, ועכשיו אנחנו בעצם בחוץ, מחוץ למשחק, כאילו סוג של אנחנו לא, בכל הביקור שלו פה הוא לא הזמין אותנו, ולמה אתה חושב שזה?
תראי, ככה, קודם כל יכול להיות שבסוף הכל יסתדר, אנחנו לא יודעים. כרגע יכול להיות שהאמריקאים, נשיא טראמפ, למעשה מנסים ללחוץ על ישראל, על ראש הממשלה, עם האמירה המאוד ישירה שלהם, הרכבת עוד מעט תצא מהתחנה, אתם יכולים לעלות עליה, או להישאר על הרציף, זו החלטה שלכם, ולמעשה להניע את ראש הממשלה, להיכנס לאיזשהו מהלך כזה. זאת אומרת, איזשהו תשלום בסוגיה הפלסטינית, תמורת נורמליזציה עם סעודיה, תמיכה אמריקאית למהלך, ועוד בנפיטים, בנפיטס אחרים מבחינה כלכלית, כל סוג של מסדרון כלכלי מהאוקיינוס ההודי נגיד, דרך המפרציות, ירדן וישראל החוצה לכיוון הים התיכון והלאה. זאת אומרת, הרבה הרבה מטעמים, הייתי אומר, תמורת המהלכים האלה. ראש הממשלה בנקודה הזאת, לפחות לפי מה שמפורסם, לא כל כך הולך לכיוון הזה. יש לו כמה סיבות, יכול להיות חלק מהן אידיאולוגיות, אבל חלק פרקטיות. זאת אומרת, מהלך כזה כנראה יפיל את הממשלה. והשאלה, עד כמה הלחץ האמריקאי, לדעתי, השאלה היא, עד כמה הלחץ האמריקאי חזק, זה מה שיכול להניע את ראש הממשלה.
כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
ואם נחזור באמת לסבבי שיחות בין איראן לארצות הברית, השיחה האחרונה לפי דעתי, נאמר בה פתאום באמת שיש אופציה באמת, פעם הם דרשו שכל הגרעין, שלא יהיה בכלל גרעין לאיראן, ועכשיו הם כאילו קצת נרמלו גרעין אזרחי. זאת אומרת שלאיראן אולי יהיה אפשרות לעשות, להשתמש בזה לאנרגיה ודברים כאלו. מה היה השיפט בדבר הזה?
אז ככה, כמו כל תהליך של מסע ומתן, או נגיד, לפחות נגיד התפיסה התיאורטית בתהליכי מסע ומתן, אתה זורק פנימה לתוך החדר כמה עיזים שאתה בסוף מוכן להוציא אותם. זאת אומרת, אתה הולך על איזשהו יד רחב, ככל הניתן, ובסוף התהליך אתה צריך להגיע לנקודת האמצע. אני חושב שהאמריקאים הבינו מתחילת הדרך שלא ניתן יהיה לפרק את איראן מיזם הגרעין האזרחי, או לפרק אותה לגמרי ממיזם הגרעין, שלא באמצעות שימוש בכוח, קרי מתקפה, ואולי עד כדי הקרסת השלטון באיראן. ולכן הם הציגו את המטרה הסופית, נגיד, בתחילת הדרך, כמטרה מאוד מאוד רחבה, ולאחר כניסה למסע ומתן, או בתהליך המסע ומתן, הם למעשה נסוגו לכאורה אחורה, כדי להראות שגם הם מוכנים לתת סוג של, או לשלם סוג של תשלום, לאיראנים תמורת ההתקדמות שלהם במטרה המרכזית של ארצות הברית, קרי יצירת מצב שבו לאיראנים אין נשק גרעיני צבאי. כן, נשק גרעיני בעצם.
אבל ברמת העיקרון, אם איראן רוצה לייצר פצצת אטום או נשק גרעיני, תוך כמה זמן היא יכולה לעשות את זה בפועל?
בוא נלך, קודם כל, אני לא חושב שמישהו במערב יודע בצורה מוחלטת מה היכולות האיראניות. אנחנו רק השבוע גילינו שהאיראנים פיתחו איזשהו מתקן גרעיני שלא ידענו עליו. אז זה יכול
כן,
לנו...
כן, זה עשור, לא?
כן. זה יכול לנו ממספר חודשים למספר שבועות, ויש כאלו שילכו לקצה ויגידו שבכלל איראן אולי יש אפילו ראשי לגרעין, הם לא, והם בעצם לא מודיעים על זה. זאת אומרת, אין לנו יכולת לאחוז בזה, מה שנקרא, ולתת תשובה מדויקת ומוחלטת, אבל זה בעצם, כמו שאמרת, זה תקופה מאוד מאוד קצרה, ומה שמבדיל למעשה מיותה של איראן או מדינת סף גרעינית, או מדינת גרעין בהכבה, למדינת גרעין, מה שנקרא, מוכרת וידועה, זו החלטה של המנהיג העליון. זאת אומרת, ברגע שהמחליט, אם וכאשר המנהיג העליון יחליט שאיראן צריכה לרוץ לפצצה, זה יקרה בפרק זמן מאוד קצר.
אז במצב כזה, כשאנחנו מבינים שלאיראן באמת יש יכולות מאוד מתקדמות כבר, והיו פה כל מיני קולות שאנחנו באמת, הרי השבטנו את המערכות האוויריות שלהם באחת התקיפות, והיה פה שמועות שאנחנו עוד רגע תוקפים באיראן, ובסוף באמת זה לא קרה. אז גם אני אשמח לשאול אותך, כאילו למה, ואם אתה חושב שבכלל נתקוף שם מתישהו?
תראה, כל תשובה שאני אתן, יכולה להיות נכונה ולא נכונה, מכיוון ש... המציאות, כפי שאני מבין אותה ומלמד אותה, היא כל כך דינמית שיכולה להשתנות ברגע מאירוע שהוא אפילו אירוע לא מתוכנן ולא צפוי, ואז כל התהליכים בעצם יתפסו איזשהו שיפט לכיוון אחר, קרי תקיפה או לא תקיפה. מה שכן אפשר להגיד, שראש הממשלה נתניהו, שנמצא בתפקיד כבר לא מעט שנים, למעשה עשה כמה מהלכים. אחד, הוא נגיד זיהה נכונה את האיום האיראני. אוקיי? אחורה. אני לא רוצה לנקוב במועד, אבל די רחוק בהיסטוריה הזאת, בהיסטוריה הקרובה נגיד של האירוע הזה. כמה עשרות שנים, הוא היה בין הראשונים שהצביע על כך שהמיזם הגרעין האיראני הוא למעשה איום על ישראל. דבר נוסף שהוא עשה, הוא, להבנתי, בצורה לא נכונה, מיקד בעצם את האיום האיראני או את הפיתוח של הנשק הגרעיני באיראן כנגד ישראל. זאת אומרת, הוא יצא לכל מקום והצהיר שהפיתוח הגרעיני הזה הוא בסוף התהליך...
הפלקט עם הפצצה.
כן, זה היה חלק מהתהליכים, שלמעשה האיום הזה הוא כנגד ישראל, וישראל בסוף התהליך, וכאן ניכנס כבר לנקודה השלישית הנוספת, שלמעשה ישראל היא, זו, היא לא תאפשר לאיראן נשק גרעיני, ותיקח את עתידה בידיה, וקרי התרגום של זה אומר שישראל בעצם תצא, אם תצטרך למתקפה צבאית כנגד מיזם הגרעין. עכשיו, אחרי שמסגרנו את האירוע הזה, צריך להבין שיש פה כמה הנחות יסוד צריך לקחת אותם. אחד, מיזם הגרעין האיראני, קודם כל פרוס על שטח ענק. איראן היא סוג של תת יבשת. המרחק מקצה לקצה יכול להיות 1,000 או 1,500 קילומטר רק מהקצוות של איראן. זה אחד. שתיים, הם נכנסו לתהליך של למעשה מיגון של מתקני הגרעין, פיזור שלהם, התמנה שלהם בעובי האדמה, מתחת לסלעים וכן הלאה. וזה גם חלק מתהליך הלמידה שהם עשו בעקבות המתקפה הישראלית כנגד הכור בעיראק. אוקיי? זאת אומרת, הם גם עשו תהליך של לימוד, אדפטציה למציאות, ולמעשה הציבו סוג של אתגר למתכננים הישראלים, למתכננים, והייתי אומר אפילו המבצעים הישראלים, אם הם יוצאים לפעולה. אחרי כל זה, צריך להבין שיש מערך של הוצאה של של מתקפה כזאת. זה אירוע לא קל, גם המרחק, כפי שאמרתי, המרחק עד לשם, המרחק בין המתקנים, העומק, ובנוסף לזה הצורך לבצע סוג של סבבים חוזרים כדי להעמיק את ההישג ולוודא השמדה מוחלטת של כל המתקנים שהותקפו, וכמובן, החשש שיש פה איזה שהם מתקנים שאנחנו לא שמנו עליהם את היד, ובסוף התהליך יכול לצאת שכרנו בהפסדנו. מעל כל זה, צריך להבין שהאמריקאים לאורך כל הדרך התנגדו למהלך הזה. ולבצע מהלך כזה אל מול איראן, בלי הייתי אומר תמיכה אמריקאית, זה מאוד 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 קשה. אני לא מדבר על מעורבות, אני מדבר על תמיכה. אבל אם האמריקאים מתנגדים, אפשר להגיד זה בלתי אפשרי. מכיוון שאנחנו צריכים לעבור בדרך מדינות שהאמריקאים יש להם נוכחות שם, אמריקאים יש להם יכולות גילוי, הם יכולים לבצע מהלכים כאלה ואחרים כדי לאפשר גילוי כזה או אחר שהם מטוסים בדרך לשם, ועצם האיום שהם לא יתערבו, אם הם חלילה ייפלו טייסים וכן הלאה, ובנוסף לזה, למדינת ישראל לא היה את הביטחון להוציא מהלך כזה. אני יכול להגיד שהאירוע שתיארת אותו, התקיפה הישראלית באיראן, תקיפות הישראליות באיראן, השבטת מערכות ההגנה האגנה של ההגנה האווירית שלהם, וכמובן המתקפות הנוספות בתימן, העלו פה את הביטחון ביכולת לבצע כזה דבר. אממה, כרגע טראמפ נמצא בתפקיד, מתנגד לחלוטין למהלך צבאי, כל עוד שאר האפיקים לא ימוצו, והסיכוי שמדינת ישראל תחת נתניהו יבצעו מהלך כנגד התפיסה או כנגד האסטרטגיה האמריקאית, במיוחד תחת טראמפ, היא אפילו לדעתי לא אפס, היא פחות מאפס, היא לא קיימת בכלל.
זאת אומרת, don't זה don't.
הוא אפילו לא צריך להוציא את המילה הזאת, בעצם ברגע שהוא אומר, אני כרגע הולך לתהליך של ניסיון בעצם לבצע איזשהו מהלך של הסכם מול איראן, פה המתכננים והדרג המדיני מבינים שאין מה כרגע להוציא אל הפועל, או בכלל להציג לאמריקאים סוג של מהלך כזה, כי זה לא יעבור.
אז מה אנחנו יכולים לעשות באמת, בתור מדינה שאולי מרגישה באמת מאוימת, ולא יכולה כרגע לתקוף, אבל כן יש לה יכולות סייבר, או יכולות כלכליות, אפשר להגיד.
אז אני מבין שבעצם השאלה היא מוקדת באיראן. מה אנחנו יכולים לעשות מול איראן?
כן.
אז להבין קודם כל שהאמריקאים נחרצים במהלך הזה, לנסות ולפעול, הייתי אומר, להיות מעורבים עד כמה שאפשר בהסכם, לוודא עד כמה שאנחנו יכולים להשפיע עליו, בהיבטים שלמעשה של תן וכך. זאת אומרת, האיראנים, האמריקאים אל מול האיראנים, יש להם מסגרת מסוימת. וישראל יכולה להסיט אותם בתוך, נגיד, הטווח הזה של מה הם מוכנים לקבל האמריקאים, יש איזשהו טווח מסוים. וכדי לקחת אותם לצד שלנו, השאלה היא מה אנחנו נהיה מוכנים לשלם באזורים אחרים, בתוך זה הסוגיה הסעודית, שהיא למעשה קשורה בסוגיה הפלסטינית, האירוע בעזה, אירועים אחרים, למעשה לראות את התמונה היותר כוללת, הרבה יותר רחבה, להבין איפה אנחנו למעשה משמשים מה שנקרא כנכס לאמריקאים, להשגה או לקידום אינטרסים שלהם, איפה אנחנו משמשים כנטל על וושינגטון להשיג אינטרסים שהיא מבקשת לקדם, ולמעשה לשחק בתוך המרחב הזה, עד כדי מיצוי התהליכים, ועצם זה שאנחנו שואלים את זה, זה בעצם הרי עד כמה אנחנו נכשלנו אחורה, שזה מה שמעציב אותי לפחות, מכיוון שלאורך הדרך היו המון המון מקרים שבהם יכולנו לקדם מהלכים בצורה הרבה הרבה יותר טובה, אילו רק היו מרימים את הראש, מכירים קצת את העולם האקדמי, מבינים איך אפשר לחבר את התיאוריה למעשה, ולאחר מכן כמובן כותבים תוכנית ומוציאים אותה אל הפועל.
אז למה באמת לא עשו את זה?
נתתי את התשובה עוד תוך כדי, אז תראי, קודם כל בוא ניכנס, אנחנו בסוג של פודקאסט אקדמי. אז נחבר את זה נגיד לעולמות הללו שלנו. אנחנו מגלים שלאורך כל ההיסטוריה, מרבית מקבלי החלטות לא מקבלים את ההחלטות המיטביות. אוקיי, זה לא איזה המצאה ישראלית, ואנחנו יכולים למעשה להתבונן גם בסביבה וגם בעולם וגם לאורך ההיסטוריה ולגלות שזה המצב.
כי מונעים מאינטרסים לטווח קצר?
גם. זאת אומרת, צריך לשלב את זה בכמה דברים. קודם כל, מעט מאוד אנשים, נגיד ככה, קודם כל הידע התיאורטי, האקדמי, על העולמות הללו, הוא קיבל דחיפה, נגיד בעשורים האחרונים, במאה השנה האחרונים. האחרונות, אוקיי? וזה אחד, זאת אומרת, אין לנו או לא היה ידע מספיק טוב שיאפשר התבססות עליו. דבר שני, גם אם הידע קיים, מישהו צריך ללמוד אותו. ואחרי שהוא למד אותו, הוא גם צריך ליישם אותו. ובהיבט הזה של ללמוד אותו, אז מעטים המצביעים המדיניים, נגיד, שלמעשה הם גם מומחים, בעולמות התיאורטיים, האקדמיים בתחום הזה. אבל גם אם הם למדו את זה, הרבה פעמים, כמו שאמרת, בצורה כזו אחרת, יש מגבלות פסיכולוגיות שלמעשה לא מאפשרות להם להתעלות על המגבלות הקוגניטיביות, נגיד, שלהם. ולעיתים גם לחצים קואליציוניים, פוליטיים, פנימיים, כדי ליישם את המדיניות הלאומית. בצורה מיטבית. אני תמיד אומר, הגשר שהכי קשה לחצות אותו, זה הגשר בין התיאוריה למעשה. ופה אנחנו רואים את זה כדוגמה מובהקת.
אז טוב, האמת שאני רוצה לחזור שוב פעם לעניין המסע ומתן, וראיתי שעכשיו באמת איראן פנו לטראמפ בקריאה לבצע את השיחות באופן ישיר, בלי תיווך. אז אני אשמח לדעת גם איך זה משפיע עלינו, יהיה לנו פחות יכולת להשפיע ממה שאמרת, ולמה בכלל לעשות את זה בלי תיווך, למה הם החליטו לעשות את זה?
אני חושב שהאיראנים למדו היטב את טראמפ, הם הבינו שמבנה האישיות שלו למעשה מבקש חנופה, מבקש סוג של קונטקט, מגע אישי, ההדרה שלו וכן הלאה. ועצם העובדה שלמעשה טראמפ הצליח, הוא יכל להציג את זה, הצלחתי להביא את האיראנים לשולחן המסע ומתן, מה שנשיאים קודמים לא הצליחו, זה כבר הישג שהם נותנים לו. אוקיי? זאת אומרת, מבחינתם הם משיגים איזושהי תמורה בלי לשלם עליה כלום. הרי בכל מקרה הם נמצאים בחדר הדיונים, לכאורה חדרים נפרדים שהמתווכים מדלגים ביניהם. אני מתאר לעצמי שבפועל הם כן ישבו ביחד, הנציגים האמריקאים, הנציגים האיראנים, רק לא נתנו לזה פומבי. וכרגע בעצם זה שהם נותנים פומבי למצב הזה, כן, הם כבר משיגים יתרון מאוד מאוד גדול. דבר נוסף, כמובן, ברגע שאתה עובד בצורה ישירה בלי מתווכים, היכולת שלך להגיע להסכמות היא יותר קלה. אתה אתה נותן לי את זה, אני נותן לך את זה, ומגיעים לאיזשהו, איזשהו, איזשהו עמק שווה, תוך כדי, כי גם יש, תוך כדי הדינמיקה, נגיד, הבין אישית, של הנציגים. כן? האיראנים ידועים בנוכחות הנעימה שלהם, מה שנקרא מתקפות חיוכים, דיפלומטיות חיוכים, כל מיני ג'סטות כאלה ואחרות, ולמעשה, התפיסה שלהם, שגם, נגיד, היסטורית, רואים את עצמם בתור המאסטרים של תהליכי מסע ומתן, הם סבורים שהם יוכלו להשיג הרבה יותר עם, במגע אישי, נגיד, בין הנציגים של המדינות.
אז באמת מבחינת דיפלומטיית החיוכים, לפי הדעת, באיראן מותר להם לשקר. איך זה יכול להשפיע מבחינת מסע ומתן, שאתה עושה מסע ומתן עם בן אדם, והוא יכול לשקר לך, כי זה מותר. אז כאילו...
תראי, אני כתבתי על זה פעם איזשהו מאמר, זה היה מזמן, 2017, בתקופה הזאת של 15, בתקופה של ההסכם. אני מקווה שאני מדייק בנקודות, בעצם התפיסה של המסע ומתן האיראני אומרת שהם קודם כל מחויבים לעם האיראני, שתיים, הנציג יעשה כל דבר כדי לשרת את המטרה הזאת ולא ייקח לעצמו קרדיט, וכמובן, כמו שאמרת, הנקודה השלישית זה שבמעלה הדרך מותר לשקר כדי להשיג את המטרות הללו, הנעלות שהם רוצים להשיג לטובת העם האיראני, נגיד. אז כשבהינתן, נגיד, הנתונים הללו, מבחינת האיראנים, ודאי, הם הולכים להסכם, ואם הם ישיגו את מה שהם רוצים, תוך הבטחה שהם לא מבטיחים לקיים, כן, אמר פעם אחד מראשי הממשלה פה שאני הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים, אז באנלוגיה לזה, הם למעשה יכולים ללכת למהלך כזה, אז הם ישיגו את מה שהם רוצים. השאלה איך האמריקאים למעשה יטילו על ההסכם הזה, סוג של מנגנונים שיוכלו לוודא את קיום ההסכם, מה שנקרא על כל דקויותיו, ועם מנגנון גם של עונש. זאת אומרת, אם האיראנים יחריגו ממנו בצורה כזו או אחרת, איך האמריקאים ישיתו עליהם עונש כואב, והייתי אומר יותר חשוב מזה מיידי. זאת אומרת, זה לא יהיה דילי של כמה חודשים שנים, אלא באופן מיידי את העונש שהם יצטרכו להחליט בעצם מתוך ההסכם לחתום עליו.
אז טוב, אני מקווה שהם יצליחו להכפיף אותם לאיזה מנגנונים שיעזרו גם לנו, ובאמת אנחנו מדינה שמאוד קרובה להסכם, אפשר להגיד, גם אם אנחנו כרגע קצת צופים מהצד. יש עוד מדינות שקשורות ככה להסכם? מדינות למשל סין או רוסיה?
אז ככה, קודם כל סין ורוסיה הן שתי, נגיד, הפטרוניות של איראן. אני מתאר לעצמי, וזה גם פורסם, שכל מהלך שהאיראנים עושים אל מול האמריקאים, למעשה האיראנים מעדכנים את הסינים והרוסים. אבל לצד זאת יש מדינות באזור שהן מאוד מאוד משמעותיות. דוגמה, ערב הסעודית, שהנשיא טראמפ נמצא, מבקר שם כרגע במפרציות, הן למעשה מרגישות חשות מאוד מאוימות מהגרעין האיראני. לא פחות מישראל אפילו אפשר להגיד, ומבחינתם כל מהלך שיסיר מעל ראשיהן את האיום הזה, הוא מהלך טוב. אם ישראל תצטרך לשלם על זה, זה פחות מעניין אותם, מקדמים כמובן את האינטרס שלהם. מדינות אחרות שהן גם צופות, והן למעשה תבצענה מהלכים כאלה ואחרים על כל החלטה שתתקבל, אין כמובן מעצמות אזוריות נוספות. מעבר לסעודיה שהזכרנו, אז כמובן גם מצרים המוסלמית וטורקיה המוסלמית והלא ערבית. שלושת המדינות הללו למעשה יושבות כל הזמן וממתינות לראות מה קורה. זאת אומרת, אם האיראנים בסוף התהליך כן התקדמו למיזם גרעיני צבאי מוצהר, הם למעשה הצהירו על כך, והן תלכנה גם הן למהלך כזה. ואז למעשה התפוצה הגרעינית או תפוצת הנשק הגרעיני פה באזור כבר תהפוך את הסיטואציה להרבה הרבה יותר מורכבת מאשר מצב שיש לנו פה לכאורה, כן, שתי מדינות סו קול צף או גרעין במוחבה, כן? ישראל ואיראן, כל אחד על פי ההגדרות שלו, שהן מצטרכות להתנהל, שהן נדרשות להתנהל אחת מול האחרת. זאת אומרת, המורכבות הזאת של סיטואציה כזאת היא הרבה הרבה יותר גדולה, מכיוון שכפי שאמרתי, יותר שחקנים, המורכבות גדלה, ככה הקושי להתמודד עם כל סיטואציה הוא הרבה יותר גדול.
יש מזה מנוס בכלל? זאת אומרת, הרי לא נראה שאיראן כרגע בכיוון של להתפרק מהנשק הגרעיני, והרי מה שאמרת, הן מסתכלות, הן רואות, בוחנות.
אז הכל תלוי בעצם במהלך האמריקאי. זאת אומרת, אם האמריקאים למעשה יעמדו נגיד, המטרה האסטרטגית, נגיד, הרחבה שלהם, של השמדת או ביטול, כל אחד עם ההגדרות שלו, של מיזם הגרעין הצבאי האיראני, אז כן, האירוע הזה יוכל לחזור אחורה ולהיות על אש קטנה, עד שיהיה לנו אירוע אחר. זאת אומרת, הסיכוי שבסוף התהליך, כל אחד יגדיר מתי זה סוף התהליך, עוד שנה, עוד עשור, עוד 100 שנה, לא תהיינה פה מדינות גרעיניות נוספות במזרח התיכון, הסיכוי הוא להבנתי, כן? אם אנחנו נמשיך להתהלך פה על פני האדמה, הסיכוי הזה הוא קלוש. זאת אומרת, המדינות למעשה הולכות לכיוון הזה, מבינות שזה סוג של הבטחה, כמו שאמרנו לפני כן בהיבט האיראני, של קיומן, אלא אם כן אנחנו נראה שינויים, הייתי אומר, טקטונים, בזירה הבינלאומית כולה, שנעבור לסוג של מערכת בינלאומית שבה המלחמות הן כבר לא אמצעי שמדינות משתמשות בו, וסוג של אולי מבסט עולמי שהאום תופס מרכיב יותר משמעותי או גורם אחר, אז כל עוד המערכת הבינלאומית תמשיך להתנהל כפי שהיא מתנהלת היום עם החוקיות הזאת, אז כנראה שבסוף התהליך מדינות נוספות במרחב ואפילו בעולם, במקומות אחרים בעולם, תלכנה לגרעין צבאי.
טוב, זה מאוד אופטימי.
בלשון סגין האור, מה שנקרא, כן?
זהו, כן, לגמרי. טוב, אולי בכל זאת, לסיכום ככה, אני אשמח אם, אמנם באמת זה סופר דינמי והכל תלוי בהכל, אבל מה צופן לנו העתיד?
אני אגיד ככה, שקודם כל, אחרי המפגש הזה שלנו, אני מקווה שתצטרפי לקריאה, לצאת או להיכנס וללמוד כמה שיותר, להרחיב דעת, להיכנס לעולמות האקדמיים, כמובן פה, במוסד שלנו, באוניברסיטת רייכמן, מקומות אחרים,
בתחומים האלה. אני בפנים, מה זאת אומרת?
בתחומים האלה ובתחומים אחרים, ככל שנרחיב ידע ודעת, נוכל לכאורה, לפחות תיאורטית, להבין טוב יותר את המציאות, וכמובן יותר טוב להתמודד איתה. אז זה אחד. שתיים, בוא נגיד שגם ניקח את הנקודה שאמרתי, זאת אומרת, אם תהיה פה הבנה, בזירה הפוליטית הבחירה, כן? המצביעות או המנהיגות הפוליטית הבחירה, המדינית, שאנחנו נמצאים בסוג של תקופה שהיא מאתגרת, היא מרבה הרבה סכנות, והיא מחייבת אותנו למעשה לנסות לפתור ולסגור אירועים, ולא חלילה לפתוח נוספים, עם ראייה יותר כללית, זאת אומרת, איך אנחנו למעשה ממצבים או מנסים למצב את מדינת ישראל במרחב בצורה טובה יותר, אני חושב שזה כיוון שממנו אפשר להתחיל, אפשר ללכת לדברים הנושאים הקודמים שדיברנו, בעצם לנסות לשזור יחד את כל הנושאים, ולהציג, אני בכוונה אומר, לא להצטרף לתוכנית אמריקאית או אחרת, אלא לייצר תוכנית כזו בעצמנו, ולמעשה לרתום את האמריקאים. את זה היינו צריכים לעשות לפני, כן? ביום הראשון שהנשיא נכנס לכהונה שלו, גם הקודמת, אבל גם הנוכחית, וגם כמובן הנשיא ביידן ואחרים, לרתום אותם למעשה לשרת את האינטרס הישראלי שלא מתנגש עם האינטרס האמריקאי. זה למעשה יוביל אותנו למקומות טובים יותר, וזה כבר נושא אולי לפודקאסט אחר שאפשר להרחיב עליו ממש עם תוכנית סדורה, איך מה רוצים להשיג, למה רוצים להשיג את זה ואיך משיגים את זה. 3 נושאים.
טוב, אז אנחנו נעשה את זה. ואני מקווה מאוד שאנחנו באמת נצליח להגיע לתוכנית כזאת לפני שיהיה מאוחר מדי. טוב, תודה רבה רבה, אופר, באמת סופר מעניין, ואני אדבר איתך על זה. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. ושוב, תודה רבה רבה לכם שהזנתם.
תודה לך.
תודה, נתראה בקרוב.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.